פרשת השבוע, פרשת ויצא יעקב מבאר שבע ואל חרן. יש חידושים יפים בפרשה הזאת, דירים ונפלאים. החידוש הראשון, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרן. יצא, הלך לחרן. זאת אומרת, רק יצא כבר הגיע לחרן. התרגום אומר, מכאן שקפצה לו הדרך. טוב. אבל הוא מגלה עוד סוד, הוא יפגע במקום, להר המוריה. כשהגיע להר המוריה, אמר, מה, איך ייתכן? מה? אני הייתי בהר המוריה ולא התעכבתי שם במקום ש... התפללו אבותיי ואני לא התפללתי. נתן דעתו לחזור. מיד חזר חזרה להר המוריה. נמצא, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרן. כשהגיע לחרן, רק אז קפצה לו הדרך שיחזור להר המוריה. לא שברגע הזה שהוא יצא או הגיע, כמו שכתוב באליעזר, ואבוא היום מן העין, היום יצאתי והיום הגעתי. פה ויצא וילך. איפה קפצה לו הדרך? כשהגיע לחרן, נתן דעתו שיחזור להר המוריה, והוא חזר להר המוריה. זה החידוש הראשון. ממילא מה שראשי אומר, הוא יעשה ללכת לחרן, אחר המחילה זה לא מדויק. כן, נכון הוא שהוא נתן דעתו, בחרן נתן דעתו לחזור להר המוריה. טוב, ויפגע במקום ויעל אין שם כבה השמש, ויקח מאבני המקום ויעשם ברעש אותם, וישכב במקומם. ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. סולם מוצב, סולם זה סולם, מוצב, עומד, יציב. מאיפה לנו שהוא יציב? מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. להגיע לשמיים זה צריך שיהיה סולם חזק. כשאתה שם פה איזה סולם שהוא יותר מכמה מטרים, אם הוא לא יציב, הוא באמצע כבר נהיה כמו איזה פלסטיק כזה, הוא מדלדל. אז זה, או שהוא מגיע השמיים, הוא מדבר שהוא חייב להיות סולם מוצב, יציב, בעל יציבות גדולה, מרבית. והנה השם נצב עליו, שנאמר כמלאכה וצרדת השוחר לכל דבר לך. גם השם ניצב עליו, היציבות של השם חזקה מאוד. באותו מטבע שהוא נמצא בו, הוא קיבל את המתנה שלו. ויקח מאבני המקום, וישם מרעש אותם. האבנים התחילו להתבקח, עליי יניח צדיק ראשו. אז לקח כמה אבנים לקחת אותם, שם אותם מתחת לראש שלו. קם בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מרעשותיו. את האבן הוא לקח ויקח מאבני המקום. מלמד שאותם אבנים שהניח אותם מתחת לרעשותיו, בבוקר נהיו אחד. עשה הקדוש ברוך הוא אותם אבן אחת. אין זה כי אם זה בית אלוקים וזה שער השמיים. מפה למדו חכמים שהמקום הזה הוא מקום של אחדות הר המוריה. וזה מקום שהוא מתקבצים בו. אתה יכול שם לקבץ ולאחד ולייחד ולאחד את כולם במקום הזה. מרוב התפעלות, היה שם אותה מסיבה ויסוק שמן על ראשה. כשאתה צק שמן על מקום, אתה מברך את המקום, אתה אומר, כן, זה מקום מבורך. מה ההסכמה שלו? מה ההתפעלות שלו? מלמד אותנו ככה מתפללים בבית אלוקים, ומכאן שמתפללים רק בציבור, שיהיה מניין, שיהיו עשרה, שתהיה אחדות אחת. כשיש אחדות, יש שורה שכינה. כל בעשרה, שכינתה שוויה. גם בבאר המוריה, שם אבן השתייה, גם היא אבן אחת. אבל מי יודע בעבר הרחוק, כשנבראה האבן הזאת, שממנה רשתת העולם, מי יודע כמה עבדים היא הייתה והתאחדה. והקדוש ברוך הוא יודע את הסודות. יש לנו בפרשה עוד באחר ילדה בת. חמש נולד בנימין, באחר ילדה בת. ותקרא שם דינה. כולם מכירים את הסיפור של דינה ושל יוסף, וכולם תמהים איך ייתכן יוסף, שהוא סמל של הצדקות, היה מסלסל בשערו, מה הוא ילד קטן? היום אני רואה את הנכדה שלי שהיא לוקחת מעוסק, עושה ככה, ככה, ככה. זה בת, עושה ככה, טוב. אבל זה בן, איך ייתכן? זה לא מובן. איך קרה בישראל, ותצא דינה? כל כמודו בת מלך פנימה. מה יוצאת? איפה היא יוצאת? אני לא יודע איך היא יוצאת. היא יוצאת. יוסף, שתעשה בשערו. שני הפכים שהם לא... אין להם הבנה בשכל האנושי. שמעתי מהדוד שלנו, רבי אליהו אנקרי, האח, הוא היה נשוי עם אחותו של מורחמי על המשלם, בעל איש נצליח, מחזוק הרות. הוא אמר שהוא שמע מהרב, רב למצליח על המשלם, לפני עשרות שנים, באור לשאלה הזאת הספציפית, מה ששאלנו, איך יוסף ככה. הוא אמר לו, ללמוד תורה יש שבעים פנים. יש גם פן מצד הרפואי של התורה. בפירוש, פן רפואי. מרסים לב. יש לאדם בגופו גנים שהוא נמשך להם. או מאבא שלו או מאמא שלו, והוא מסכן, הולך שולל. זה הגילים, זה מה שיש לו בשורש שלו, אז הוא כך. אז אין תמיהה למה הוא כזה. כי אמא שלו כזה, כי אמא שלו כזה. כאילו, אין שאלה. טוב. אז הוא אומר, יש לנו כאן בסיפור של יוסף בדינה, אותו סיפור של הגילים. בתרגום יותר מעוזיאל בירושלמי, מספרים לנו סיפור, לא כמו שאנחנו מכירים בראשי, שאחרי שהתפללה לאה, ואז נולדה בת, התפללה לאה שלא יהיו יותר מדי בנים לה, ואחרתה תהיה בן אחד, זה לא מתאים לאמא של ישראל ככה. ברוכים הבאים. על השאלה הזאת ששאלו, ענה רבי מצליח עליו השלום, כתוב בירושלמי, ואחר ילדה בת, ושמיע מנקודם השם צלתה דלאה. השם שמע את התפילה של לאה. והתחלפו עובריה במעיון. העוברים התחלפו במעיים שלה. זאת אומרת, לאה הייתה בהיריון בדינה, אבל מי שהיה בהיריון שלה זה היה יוסף. ורחל הייתה בהיריון בדינה. התחלפו העוברים, העובר יוסף שהיה בבטן של לאה, עבר לבטן של רחל, ואילו משמו לאה, דינה שהייתה בבטן של רחל, הלכה לבטן לאה. אז מה אנחנו מבינים? יוסף הובאתו בקדושה אצל לאה. קפץ לבטן של רחל והוא גדל בגנים של אחותו דינה. ודינה קפצה מהבטן של רחל לבטן של לאה, והיא גדלה בגנים של יוסף. אז היא גדלת בגנים של בן, והוא גדל בגנים של בת. מה הוא השם שהוא מצפצף בשערו? כי הוא בת, מה יעשה? אין שאלה. דבר פלא, נכון? זה נקרא פן רפואי, שאתה רואה, אתה מסתכל בצד הרפואי, אתה יכול להבין את התורה גם בפן רפואי. זה לא מצליח לנו שלו. זה אף לא פלא ששמעתי את זה לבנו, כי עדיין חתן חדש, ואז סיפר לי את זה בדרך, נסענו לתל אביב, הרב משה טוויל. ויזכור אלוקים את רחל, וישמע אליה אלוקים, ויפתח את רחמה. וטהר ותולד בן. תראו כמה פעולות עושה הקדוש ברוך הוא, כשעולה ברצונו הפשוט להושיע. ויזכור, וישמע, ויפתח, ורק אחר כך וטהר ותולד בן. מפה לומדים כמה כוחה של תפילה. אז כשאדם מתפלל, כוח של תפילה זה עצום. תפילה זה... ועמוד אחד ויפלל, נשון פילול, כמו יש לו חרב לפיות בידו. כמו אדם שבחרב עושה מה שהוא עושה, חותך מה שהוא עושה, בתפילה אתה יכול לחתוך מה שאתה עושה. והכוח של תפילה חזק, ויזכור, וישמע, ויפתח. וגם כן ותהר, ותלד בן. אז לומדים כמה כוח חזק יש לתפילה, שאדם צריך תמיד להתפלל לשכם על כל דבר שהוא צריך, סוף סוף הוא בעל הבית על הבירה. עוד יש לנו פסוק, כשיעקב אבינו הלך מלבן, הוא קרא להם השדה אל צונו. הוא קרא לרחל ולאה, בואו אני אספר לכם סיפור. אלוקים היה אמש ואמר לי, קום לך. תחזור חזרה לאבא. סיפר להם, אני עבדתי את אביכם והוא החליף את מסכותי עשרת מונים וכו'. מה הם ענו לו? העוד לנו חלק בנחלה לבית אבינו? עזור לו, כן. אתה עושה דוגמה, אחי, יש לנו חלק בבית. הוא לא קחה לנו את הכל. אני רוצה לומר שלא רק פשוט המילים אומרים את המשמעות, אלא גם הטעמים שנמצאים בטעמים, הטעמים עוזרים לנו להבין את המשמעות. העוד לנו, מה הטעם שלנו? טביר, מה זה טביר? נשבר, כאילו נשברו הכלים, זהו. אבא שלנו שבר את הכלים, הוא התנהג איתנו בצורה לא נכונה. הלא נוכריות נחשבנו, כי מכרנו, הלא נוכריות דרגת טביר. גם שם שבר את הכלים בכמה מקומות. לבן הוא לא היה נאמן, כן. כיצד נודע ללבן על בריחת יעקב? ויוגד ללבן ביום השלישי כי ברח יעקב. מי הגיד לו? מי הגיד להם שיעקב ברח? אולי יעקב עדיין רואה את צונו באיזה מרחק, באיזה מקום שברח, והוא בטוח שהוא ברח, איך זה? בכוח העיון בסעתא דשמיא, כולנו יודעים שיעקב אבינו בא ללבן, כל הרועים הבינו שקרה פה איזה משהו שינוי. מה השינוי? שעה שיעקב אבינו הגיע ללבן, הבארות של המים היו עולים לקראתם. הבינו שיש פה משהו שינוי. מה השינוי? שבזכותו של יעקב אבינו, הבארות, איך אומרים, קדמו לפניו. הקדימו אותו. ברגע שהם... כשיעקב אבינו הלך, על היום הראשון שהוא הלך, כבר הפסיקו, הבאר הפסיק לעלות על גדותיו, והם ראו. מה קרה? איפה יעקב אבינו? הם הבינו שיעקב בסרטו. איפה הוא? אולי מקרה, אולי חושבים שהוא הלך, הוא רואה באיזשהו מקום. אבל באים ביום השלישי, ויוגד ללבן ביום השלישי, כי ביום השלישי זה שלוש פעמים לא עלו המים, זה חזקה, חזקה שהוא לא נמצא. ואז, כי ברח יעקב, בטוח שהוא ברח. שלושה ימים המים לא עולה, סימן לא הוא, ודאי, יעקב הוא ברח. זה הראייה. אז מי יגיד ללבן שברח יעקב? לא האחים, לא הבנים, לא הרועים, לא אף אחד. אלא הוא האב. מה המצב בבארות? אמרו לו, אין, המים לא עולים. לא עולים, ודאי שהוא ברח. ואז רדה בחרה. יעקב אבינו כשפגש את לבן, אומר לו, גנוב איתי יום וגנוב איתי לילה. ראיתי ביום החלה נחרם וקרח בלילה. ותדע שנתי מעיניי. מה כל כך ריבוי המילים שיעקב אבינו אומר ללבן? גנבתי יום, גנבתי לילה, והייתי בחורף קר ובקיץ, מה? ונדעתי ששנה מעיניי, לא ישנתי בגלל הצון שלך. מה הוא מתכוון? ובא להסביר לו, ואנחנו רק לומדים מיעקב אבינו, כמה מידת האחריות שיש על מישהו אחראי על מקום, האחריות מוטלת עליו בכל מחיר, אפילו בקור, אפילו בחום, אפילו ביום, אפילו בלילה. לא משנה, אפילו על חשבון השינה שלו, האחריות היא לעילה מכל ברכתה. כשיש לאדם אחריות, לומדים את זה מיעקב אבינו. תראה איזה ביטויים הוא אומר. גנוב איתי יום, גנוב איתי לילה. הייתי ביום אכל אני חורף וקרח בלילה. ותדע שנתי מעיניי. על כדי כך, מה קרה? על כמה צאן, מה זה? לא, שום דבר. נכון, טרפה לא הבאתי אליך. הוא לא, אף פעם לא הביא לו איזה כבש שהוא שמור רגליים או שמור ידיים. אין דבר כזה. הוא שומר על הם כמו ששומר על יהלומים. זה אחריות. ראה אלוקים ביוח המש, יעקב אבינו אומר ללבן, אני אומר לך, אם יש השם היה איתי, הוא הוכיח לי, הנה אתמול, הוא הוכיח לי אמש. מה האמש? אמש הכוונה ביום ליל אתמול, שבא אליו בחלום, הוא עשה לומר בחלום של הלילה הקודם, הזהיר אותו הקדוש ברוך הוא את לבן, אמר לו, אישה מלאכה מדבר עם יעקב מתור על רע, תזהר. זה שאתה מספר את הסיפור הזה, זה מוכיח לי שהשם אוהב אותי ושומר עליי. ככה יעקב אומר לבן. ביוקח אמש, הוא הוכיח לי, הוא בא ודיבר איתך. אם הוא הזהיר אותך, אז סימן שהוא שומר עליי. ויעקב הלך לדרכו, הלך לדרכו. מה יעקב אבינו אומר? אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך. מהתחלה הביאה שלו ללבן. ואז נאמר בסוף הפרשה, יעקב הלך לדרכו ויגעו בו מלאכי אלוקים. מה שאמר יעקב אבינו בדרך שאני הולך, זה הדרך שלו, המשיך לומר בדרך שלו. על זה למדו חכמים. בדרך שאדם עושה לי, לך מוליכין אותו. והלך יעקב. הלך לדרכו, בדרך שהוא רצה ללכת, הוליכו אותו. וגם שיעקב אבינו קיים מצוות כיבוד אב ואם, שהוא ברא נשמות למלאכים שלו. ולא עשיו, הוא ברא, שכיבד את ההורים שלו, הוא ברא גופים של מלאכים. אבל הגופים האלה ראו שהם, הוא לא עושה את זה לשם שמיים, הוא עושה את זה בשביל השכוני הנס. עזבו אותו, ברחו משם, הלכו. כאשר המחנה אלוקים, זה הייתה שם מקומה ומחניים, שהמלאכים של ארץ ישראל באו למלאכים של חוץ לארץ של יעקב אבינו, התחברו אליהם ביחד. יעקב אבינו שעשה מצוות כיבוד אביהם, שישב אצל לבן, הוא מתאם מצוות אבא של אבימא שלו, לך וישב תעימו. אז הוא יושב אצלו. אז הוא מתקיים את המצווה, והוא בורא מלאכים, כל מצווה האדם בורא מלאך. אבל הוא ברא נשמות למלאכים. ועשיו ברא גופים למלאכים. הגופים האלה לא עצמם שהם הם לבד. איפה החלק שלנו? אצל יעקב אבינו. באו אליו, ואז באו, מגיע שם כמו מחניים. אחרי כתוב, וישלח יעקב מלאכים מה אומר רש"י? מלאכים ממש. מי סיפר לרש"י? מה הוא היה שם, הוא ראה את המלאכים? ממי אמרנו שזה מלאכים ממש? זה מה שמסיים את הפרשה של הפרשה שלנו. מגיע שם כמו מחניים, שחנו ביחד שני המלאכים, גם הגופים וגם האנשים התחברו ביחד. אותם מלאכים שהגיעו אליו, הוא שלח אותם בקשר עשיו. נכון שהמלאכים באו אליי, אבל אני לא גנב, קח אותם בחזרה. חילול אותם בחזרה. אז הוא יהיה לך אשר לך. טוב. אבל ככה, זה מה שגילה לרש"י, שזה מלאכים ממש. כמו שכתוב בפרשה. בדרך שיעקב אבינו בא, כתוב, ויקרא שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. מה אכפת לנו, מה קראו לעיר הזאת לוז או בית אל? לראשונה קראו לה בית אל, קראו לה, מה זה נותן לנו? כאילו, מה אכפת לנו שיקראו לעיר הזאת לוז או יקראו לה בית אל? ויבוא יעקב לוזה. זה לוז. לא, לא, זה המקום הזה, הוא נקרא בית אל. ויבוא יעקב שלם, הזוהר אומר, שלם מגופו, שלם בממונו, שלם בנשמתו, שלם בכל. איך הגיע לשלם? למה היה שלם? אומר הזוהר, בגלל שהוא קיבל חיות מהעיר לוז. יש בגמרא, בתענית דף ה, יעקב אבינו לא מת. מה זה לא מת? בכלי חנתו חנתיה, סבסדו סרדיה, קברו גבריה, מה זה? קברו אותו, הספידו אותו, חנתו אותו, אבל לא מת. אז איך אדם מת? גם קוברים, גם סובדים, גם חונדים, מה? מה העונה? מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. טוב, זו תשובה שאנחנו נותנים, תמיד. אמרנו, ישנה שאלה אחרת, איך ייתכן, וכי יעקב אבינו, הבנים שלו חיים, הרבה אנשים יש להם ילדים, והם מתים. אז גם הם לא נקראים מתים, בגלל שיש להם בנים? אז עונים, כן, עושים מעשי אבותיהם בידיהם, לא מעשי אבותיהם בידיהם. יש מסתרי יישובים בכל השאלות. כושר המתים, עקב פנים. הזוהר אמר שיעקב אבינו לקח חיות תמידית מהעיר לוז. ועוד דבר, מה שהגמרא אומרת במסכת ראשונה, דף כ"ב, על דוד המלך. אנחנו כולנו קוראים כל יום דוד מרצה אל חלק הים בקריאת שמע, שעל המיטה. מישהו שאל אותי, כבוד הרב, מה זה דוד מרצה אל חלק הים? מה זה פסוק? מה זה? זה מאמר? מה זה? עניתי לו, זה גמרא, הגמרא בראשונה כ"ב אומרת, סימנה דוד מלך ישראל חי וקיים. זה סימן. מה שאתה שומע היום, דוד מלך ישראל חי וקיים, זה סימן. ולמה הסימן הזה? למה חי וקיים? אם יש לו חיות שהיא קיימת, סימן שיש לו קשר עם לוז, כמו יעקב אבינו. לכן כתוב, ויקרא שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה, אבל יעקב לוזה. זה המקום. כשנגיד לך שזה המקום שבו אנשים חיים בו הרבה, אנשים מתעייפים, כשרוצים למות, רוצים למות, יוצאים מהחומה, נשארים בחוץ, יום שלם, בעיר כבר מתים. לא. אבל העיר לוז זה סמל של חיות. בזוהר כתוב שכל מי שאוכל סעודה רביעית זוכה לקום מתחיית המתים. למה? כי העצם שממנו אדם חי זה נקרא בשם לוז, נסקוי. יש לו כמה שמות. בתואל, נסקוי, לוז, אגוז. זה מה שאנחנו מנחים תפילין של הדלת של התפילין על מאחורי הגולגולה, זה על הראש של הלוז. זה שאנחנו מנחים את הדלת על הלוז הזה, זה גם כן סגולה. אבל הסעודה הרביעית, העצם הזה ניזונת מסעודה הרביעית. אני זוכר לפני עשרות שנים הייתי בפריז, ועשו סעודה שלישית, ואמרו, זהו. אמרו, מה זהו? אחרי הערבית יש לנו סעודה הרביעית. אמר, כאן בפריז אף אחד עושה סעודה הרביעית. אמרו להם, מה? למה לא עושה סעודה הרביעית? כל היום אוכלים, לילה ארוך, קשה. טוב. אחרי שגמרו לאכול, אני אתן להם דרשה על שלוש סעודות, ואז הסברתי להם על סעודה רביעית. אמרתי להם, רבותיי, מי שרוצה לקום את חיית המתים, יאכל סעודה רביעית. מי שלא רוצה לקום את חיית המתים, שלא יאכל סעודה רביעית. בוא נראה באדם שיעז לא לאכול סעודה רביעית. אני רוצה לקום את חיית המתים, מה אתה רוצה ממני? על היום, ברוך השם, מאז אני מקבל דרישות שלום של סעודה רביעית מפריז. הרב יש לו דרישות שלום מסעודה רביעית. הרבה אנשים עושים סעודה רביעית בגלל המאמר הזה שהסברתי להם, שמי שרוצה לקום את חיית המתים יאכל סעודה רביעית. ממש מפליא. ולא סתם, סעודה רביעית היא כנגד דוד המלך. אמרנו על דוד, סימנה, דוד מלך ישראל, חמי חייו. גם כמי שאוכל סעודה רביעית, חמי חייו. טוב. יש עוד עניין של מלחמת יעקב ועשיו, כמה שיותר בהרחבה זה בשבוע הבא, בפרשה הבאה, אבל המלחמה הייתה שערה במשך כל השנים שהיו יעקב ועשיו. יעקב אבינו, איש תם יושב אוהלים, עשיו צייד לפיו, כל הזמן מלחמה וכל הזמן על חייב אחד אחר וכו'. אבל צריך להבין את הרעיון, מה הבעיה שיש בין יעקב לעשיו? מה הבעיה? הם נחלקו על כל העולם, כמו קין והבל, וחילקו ביניהם, אני אקח את העולם הבא, אתה תיקח את העולם הזה, וזהו. סיכמו ביניהם, יעקב אבינו לוקח את העולם הבא, ועשיו לוקח את העולם הזה. עכשיו עשיו רוצה הכל, הוא לא מסתפק, הוא רוצה הכל. אבל צריך להבין את המהות של המלחמה הזאת. היא התחילה, כמו שאמרתי, בשבוע שעבר, בהתרוצצו הבנים בקרבה, שעשיו דחף את דוד המלך. דוד המלך היה בבטן של רבקה. זה אף אחד לא יודע על זה, זה משהו חדש, זה רבנו היום מגלה, זה כתוב גם בזוהר, שהשלישי שהיה עם יעקב ועשיו בבטן היה דוד המלך. אבל עשיו בעד והוא דחף אותו, והתרוצצו הבנים בקרבה, מלמד שרוצץ מוחו של חברו. ישוע טק, ראש נשבר. תינוק בבטן שלנו, שוברים את הראש שלו, יש עוד סיכוי שיחיה? אז הוא נגמר. הוא תלך לדרוש את השם. נו, מה יהיה איתי? אמרו לה, שני גויים בבטנך. שניים? הלא שלוש? איך זה? לכן כתוב שני גאים, לא גויים, עם וב, חסר. כי היה שלישי. אבל כיוון שאחד היום הלך, אז נשארו שניים. גם כן, ואם לראו ימי על הלב, והנה תומים בבטנה, תומים, כתוב, תמים, בלי וב. למה? כי היו חסרים. היו שלושה תאומים, ונראו שניים. זו מלחמה שערה כבר בבטן של רבקה. זה מה שאמרו עליו על עשיו. נין עמלק אשר מבטן פשע. במידה לבי בפיוט של מחמוך, מגלה לנו על זרע של עמלק, של עשיו. נין עמלק אשר מבטן פשע. מה פשע? איפה ראינו את נין עמלק שהוא מהבטן פשע? איפה פשע? כאן, שהוא דחף את דוד המלך. זו הסיבה למה כתוב אחר כך, ואחר כך עשה אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו, אוחזת, לא אחזה, לא בתוחז, אלא אוחזת, בפועל. יעקב אבינו ראה את עשיו שהוא דוחף את דוד המלך. אמר, כשאני אצא, מה עשה לי? זה יתחם גם אותי. אז תפס את האמיר שלו, שאתה שור מועד, שם שקט. תפס את האמיר בעקב שלו, ויצא. זה אוחזת בעקב עשיו, ואיפה שומע יעקב. אבל זו, אלו מלחמות שאנחנו רואים עין בעין, אבל מה המהות של הדברים האלה? צריך להבין אותם. הסברנו אותם בשעת הדשמיה, בהקדם למה שראינו ברחל ולאה. ותאמר רחל ללאה, תננה לי מדודאי בנך. ותאמר לה, מה את לקחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני? לא. דוד המלך למד מפה, שלאה עדיין לא החזירה את טובת הנאה והכרת הטוב שקיבלה מרחל. הרי רחל לימדה אותה את הסימנים כדי שהיא לא תתבייש, היא ויתרה. ולא ראינו שרחל החזירה לה. כמה שלא החזירה לה, אז היא מרגישה, אז כאילו לאה צריכה להרגיש חסר לה בהכרת הטוב לרחל. החליט דוד המלך שהוא מבני בניה של לאה, אני מחזיר. ואז דוד המלך חזר, מחזיר לרחל את השמירה שלו במלחמת עמלק. דוד המלך רואה את שאול שלא מצליח למחות זרע של עמלק, אמר טוב, אני אשלח, שלח את יואב שישה חודשים בשדה אדום, וגם הוא לא הצליח. למה? כי הרגת את הזכרים והשאיר את הנשים. אז עדיין עוד לא התקיימה, תמחה את זכר עמלק. לכן, דוד בעצמו, הוא בעצמו יצא למלחמה. שנאמר, וישוב דוד מהכות את העמלקי. זאת אומרת, דוד בעצמו הלך להכות את העמלקי. אבל ידוע שכלל הוא, בני בניה של רחל נופלים בידיו של בני בניה של עשיו. זאת אומרת, עשיו, כל הקושי שלו, למה יעקב אבינו לקח את רחל? אם הוא אומר שהוא הבכור, הוא לקח את לאה, אז תשאיר את רחל. אז הוא מתקנא ברחל, לכן הוא, הנקמה שלו ברחל. ובבניה. אז לכן, בשבילו, רחל זה האתגר. לכן, וגם אומרים שמי ייפול, עשיו, איך ייפול אצל מי ייפול אצלו? ראובן, שמעון, לוי? לא. אצל מי? רק אצל יוסף או אצל בנימין, שהם בנים של רחל. למה? כי היא הנלחמים איתה, אז גם היא המחזירה מלחמה. טוב. אז אנחנו ראינו את זה מה שאמר דוד המלך, נפלאתה אהבת חלים מאהבת נשים. דוד המלך, כשהוא אומר קינה על יונתן ועל שאול, הוא אומר, נפלאתה אהבת חלים מאהבת נשים. אתה יודע למה אני אוהב אותך, יונתן? בגלל אהבת האימהות, רחל ולאה, שאהבו אחת השנייה, ולאה לא החזירה הכרת הטוב לרחל, אני בא להחזיר. אני בא להחזיר, אז אני בא לעזור לשאול, אני בא לעזור ליונתן, הם בני בניה של רחל. ועל פי שהוא מלאה, דוד היה מיהודה, לאה. אז זהו משומר סבא תרגום את אמר עוזיאל, נפלאתה אהבת חלים מאהבת נשים, מרחמת טרן נשיה, אהבת רחל מלאה. זה מה שכתוב ברבנו הארי. ולא כמו שיש כמה מפרשים שאמרו, אהבת בת שבע, אבישג, אני יודע מה, כל מיני שימושים, אביגיל, מה הקשר? איך זה מתאים לדבר על אהבת נשים במקום של קינה ושל סביב שער עמותת החלל? מה אתה מכניס דברים כאלה? להרגיש דוד המלך שמתפלל עליו, למה הוא כל כך הולך עם יונתן, אוהב אותו, אהבת נפש, מה קרה? התלעתה בהתחלים מאהבת נשים, האימהות, רחל ולאה, ולאה לא יחזירה לרחל. אז אני קמתי עכשיו, אני בא להחזיר ללאה את הטוב שלה, ולרחל את הטוב שלה. עכשיו, יש בכתובים כמה מקומות שאתה רואה את המלחמה שערה בין בני רחל ובין בניה של רחל עם עמלק. פעם הראשונה ראינו ביום משה יהושע וחרן אנשים יצא להם עמלק. יהושע בשם אפרים, אפרים זה יוסף. התחיל ביהושע. יהושע, והיה חלום שיהושע את עמלק ואת עמלק יחרב. זה מה שהצליח לעשות. פעם שנייה, שאול, בנימין, כתוב, ומה כל הצון הזה אשר אני שומע, הרי הם היו מחשבים, היו אנשים עושים, מתחפשים לכבשים ועיזים, ואז הם נשארים בחיים, והם נשארו בחיים, ואז שאול השאיר אותם. אמנם בטענה חמל העם על מטר הצון, אבל הוא עבר על דברי השם. זאת אומרת, עדיין, בנבניה של רחל, עדיין לא קיימו את המחל זכר עמלק. ופעם שנייה, פעם שלישית, מרדכי היהודי, איש ימיני, היה בנימין, וגם הוא הרג את המן, זהו זה. אמנם היו כמה, 15 א', כמה פעמים, אבל בכל זאת, זה לא נגמר, זה עור של עמלק. זה מה שהגמרא אומרת בעבודה זרעיות. יש הרבה עמלקים בעושה מעשה עמלק. גם אלה שהם לא עמלקים ממש, הרי כשסנחריב בלבל את העולם, אף אחד לא יודע בכלל מי עמלקי, מי כנעני, מי... לא יודעים. לכן, אי אפשר לדעת שבעה עממים. אתה לא יודע, אתה לא מכיר אותם. גם פה, למחוזר עושה עמלק, אתה לא יודע מי זה עמלק, מי לא עמלק, אבל מה? בעושה מעשה עמלק, אם הוא מתנהג כמו עמלקי, אז יש לו דין של עמלקי. איפה ראינו את הדבר הזה? כולנו עומדים, מתפלאים, איך שמואל הנביא טוען על שאול, אומר כל הצון הזה אשר אני שומע. אגב, ראש הישיבה, במהיר השם ישיבה בחייהו, מחדש פה חידוש יפה מאוד. מה זה אומר כל הצון? למה הוא לא אומר אומר כל הצון? אומר, מה שהצון עושים? מה הקול הזה של עושה הכבשים אומר? מה זה? אבל מה, השאלה נשארת, כמו שאמרנו, למה שמואל לא אמר לשאול, מה הם? אגב, איש שלם, אדם שלם, השאיר אותו חי. מותינו אומרים שאגב לא היה עמלקי, אלא אגב היה כנעני, אבא שלו היה, אולי איזה עם, לא משנה, רק אמא שלו הייתה עמלקית. ולכן, שאול לא ידע מה הדין. זה לא עמלקי. הרי בגויים, הלך אחר האב. אצלנו היהודים, ילדים בן קדושה בן ישראל לעמים, הכל הולך אחר האמא. אם זה בן של יהודייה, אז הוא יהודי. אצל הגויים לא. ובגויים, הלך אחר האב. אז לא יודע מה זה. אגב, זה אבא שלו היה כנעני. אז מה שייך להגיד שהוא עמלקי? אז הוא לא ידע אם הוא חייב מיתה או לא. כמו שהוא מלך עמלק, אגג. לא ידע. וזה מיישר הרבה הרבה קושיות שיש בספרים. גם גדולי העולם טעו בזה שנעלם מהם הירושלמי הזה והחילתה הזאת, שאגג היה, לא היה עמלקי. יש קושיה שאומרים, אמרה אומרת, המן היה הדור 16 מאגג. אז גם המן לא היה עמלקי. אנחנו מעבורים את העמלקי, אמן, 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 לא קרה. והוא לא עמלקי, אבל הוא עושה מעשה עמלק. הוא מתנהג כמו שלא עושה מעמלק. להשמיד, להרוג, לבד, כל יהודים, להשמיד. זה רק עמלקי עושה את זה. לכן הוא נקרא עמלקי. אפילו שהוא בפועל לא עמלקי. אותו דבר אגג, אותו דין יש לו. עכשיו, גמרא אומרת שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. בני בניו של המן, אחרי המן עמלקי, עמלקי לא מקבלים אותו לגירות בכלל. אז איך פתאום יש לו נכדים שלומדים תורה בבני ברק? הוא מנו רבי שמואל בר שילת, אחד מגדולי התנאים. הוא חושב בר שילת, אדם גדול. אז איך ייתכן? התשובה היא, הוא לא היה עמלקי. האמא שלו עמלקית, אבל בגויים הולך אחר האב. לכן, שאול לא חשב לרגע שהוא חייב מיתה. לכן השאיר אותו. לכן שמואל אפילו לא טען לו. ולמה שאתה שמואל את הגג? לא אמר לו כלום, הוא אומר כל הצוד אשר יש שואל. כי זה בטוח שזה לא בסדר. ידוע שהם היום מחשפים, היו מחפשים לבני אדם צום. ואז אחר כך מה? אז הם בשיעור. אז אתה רואה שלא הצליח, ולבניה של רחל לא הצליחו למחות זרעו של עמלק. אם זה יהושע, אם זה שאול, אם זה מרדכי. לא הצליחו. אבל אני רוצה להגיד לכם את החידוש הנפלא הזה שיש לפני כמו 15 שנה בשבת זכור, העיר השם את העיניים וגיליתי סוד נפלא. מהו הסוד? הנער העמלקי הזה שהרג את שאול ואמר לו בוא תעלה עליי כי אחזני השבץ. לא יכל לסבור שאול, וחץ החרב בליבו ומסכן הוא עדיין חי והוא סובל. אז הוא עלה עליו והוא מוטט אותו. אז זה הנער הזה, הנער העמלקי הזה, אני גיליתי שזה הוא בעצמו דואג האדומי. זה גילוי נפלא. איך דואג האדומי? ודואג היה דואג לאדומי, היה מאדום, עשבו אדום. אבל הוא כנראה דייר שלא כדין, הוא היה במן, היה במשפט השופטים, אז מה שהיה כוח בדין חלש, לא היו בתי דינים חזקים, עשבו חכמים, יפתח בדורו כשמואל בדורו. יפתח שהיה בור עם הארץ, יפתח לא ידע אפילו שיש אתרת נדרים. לא יודע מזה. היה עושה אתר נדרים, היה פותר את כל הבעיה של בת יפתח. אז כן, גם את זה הוא לא ידע. אבל זה הדורות. הייתה ירידה דורות גדולה. במילה, דואג התגייר בבית דין חלש שלא ידע את ההלכה. וגיירו אותו, והוא אמר להם, אני רוצה להיות מלמד תינוקות. מלמד תינוקות? כן. למה? כתוב בגמרא בתורה ומסדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד אלו מלמדים תינוקות. הם נחשבים צדיקים. אני לא רוצה לעשות שום דבר, רק ללמד תינוקות. טוב. מישהו שומע אותו, אלו איזה צדיק זה, וואי. טוב, אחר כך אנחנו רואים אותו, איפה רואים את דואג האדומי? לא מלמד תינוקות. אלא דואג האדומי היה אביר הרועים אשר לשאול, היה ראש הסנהדרין. מי מלמד תינוקות בעצם נהיה בסנהדרין? איך נהיה? זה היה משהו מפליא. אני עברתי על זה במשך עשרות שנים, עד שגיליתי את הסוד, ואני אומר לכם את זה היום ככה מוכן. אז אני מגלה לכם, דואג האדומי היה אדם רשע מרושע, מידותיו היו גרועים, הוא התגייר שלא כדין, והגיור שלו לא, 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 לא מועיל, אבל הוא מתגייר. מאיפה ראינו את זה? מכל המעשים שלו. המעשים שלו העידו עליו. מההתחלה, דואג האדומי היה חכם, אוהב תורה, הוא לומד תורה, הוא נמשך לתורה, הוא רואה שזה חוכמה גדולה. אבל כשהגיע לפסוק, תמחה את זכר העמלק בתחת השמיים, הוא אומר, מה? התורה רוצה למחות אותי? אוטומט כבר נהיה לו אנטי. מה זה? התורה מדברת עליי? כך הוא הרגיש. טוב, הוא התנקם מהתורה. איך הוא התנקם מהתורה? הוא ילמד תינוקות, ילמד אותם בטעות, וככה התורה כאילו הוא מעניש את התורה, כמה יכול. עפר לפומה. טוב, במשך עשרות שנים דיברתי את הדברים האלה, ואנשים אומרים לי, מה אתה שם עליו תיק מסכם? אביר הרבעים, ראש סנהדרין, אתה אומר על הדבר כזה, איך אתה מעז להגיד דבר כזה, עד דרגה אדומי? אתה יודע, זה דברים ברורים, הם בדוקים, ויש לי הוכחות הרבה. היו מעט הוכחות, עכשיו ההוכחות כבר הושלמו לגמרי. אגיד לכם את הכל. ראשית כל, האדם הזה שאתם רואים אותו, מהיום הראשון שאתם מכירים אותו, שאנחנו מכירים אותו, הוא היה מקנה בדוד מלך ישראל חי בתיירון. כשדוד חוזר מגוליאת, חוזר מגוליאת, ושאול שומע שהבנות שעות, היכה שאול באלפה ודוד ברבותיו. מיד קינה בדוד. ודוד המלך היה מנגן אצל שאול כל יום. היה מנגן לו כל יום, שר לו שירים, כדי שיעבור לרוח רעה. עכשיו המציאות של דוד, בגלל ששיבחו אותו מול שאול, נתנו לשאול את האלפים, לדוד את הרבבות, ודי נתנו את האלפים, אז הוא דן אותו כמורד במלכות. אז הוא שואל את אבנר שעל ידו, תעשה טובה, תבדוק אם דוד בא מפרס או מזרח. כי אם בא מפרס, הפרס עליך הפרס, אז הוא יהיה מלך. אם הוא רוצה להיות מלך, אני אראה אותו, לפני שיהיה מלך, הוא נקרא מורד במלכות. אבל אם הוא מזרח, שהוא יהיה תמיד חכם גדול, שישאר חשוב. או שיהיה ראש סנהדרין, שיהיה ראש סנהדרין. אבל לא מלך, אני מלך. זה ככה שאול אמר. ואז אמר את זה לאבנר, ואבנר עונה לו, חי נפשך אדוני המלך אם ידעתי. אני לא יודע. כשאתה קורא את הפסוקים, אתה אומר, מה זה? מה, שאול מתמם שהוא לא מכיר את דוד, מי זה דוד? בין מי זה הנער? מי לא מכיר את דוד שהוא? רק לפני דקה היה סליחה, לבשת אותו את הסריון, והוא אמר לו, אני לא נשאתי בזה, אני אלך עם המקרע, מספיק לי. הוא יודע, הוא מכיר אותו. מה? ומה ענה לו אבנר? חי נפשך אדוני המלך, הוא נשבע בראשו של המלך. אם ידעתי, הוא לא יודע. איך אתה אומר? לא ידעתי בין מי זה העלם. פעם נער, פעם עלם. הנער זה שאול אמר. מי זה? אבל אבנר שעונה לו בישועה, לא התכוון לומר שהוא לא מכיר שזה דוד, שהוא משורש יהודה בנו של ישי. כולם מכירים אותו. אלא הכוונה שהוא לא יודע, נעלם ממנו עם פרס או זרע, הוא לא יודע. זה קשה, צריך לקחת את השיווי יחסים לדעת מי מישי, אולי ישי יכול לתת תשובה. אבל זהו, אין גילוי לזה. הכל פנים, שאול קינה בו. מה אמרו חכמים? הדיוט קופץ בראש. מי זה הדיוט? דרג אדומי. דרג אדומי זה ראש סנהדרין הזה, המכובד. בא לשאול, אומר לו, שאול, עד שאתה שואל עליו, אם הוא מפרץ או מזרח, תשאל עליו אם הוא קשר לבוא בקהל. תורך שראיתי את זה, נדלקה לי נורה אדומה, אמרתי, זה, הוא לא קשור לבבא קהל. הפוסל במומו פסול. אם הוא אומר שדוד המלך פסול, אז הוא פסול. ואז מאותו רגע התחלתי לחפש הוכחות ומצאתי אחד אחרי השני. ההוכחות הן עכשיו נאמר לכם אותן. ראשית כל, הדבר הראשון, מה החטאים הראשיים שעשה דואג האדומי? ראשית כל, כל הזמן אתה רואה אותו שהוא מדבר לשון הרע על דוד. והיום דואג אל דוד. בא דוד אל בית אחימלך, נתן לו חרב של גוליית, נתן לו לחם הפנים, שאל לו במתומים, אז הוא מורד במלכות. זה דואג האדומי, הראש הסופרים, עסוק בלשון הרע, זה דבר ראשון. דבר שני, ראינו שהוא דיבר עם שאול, אז אתה בודק אותו שהוא פרץ או זרח, הרי הוא שהוא פסול לבוא בקהל, יפה, טוב. דבר שלישי, בפעם האחרונה שכבר, איך רואים, דואג, דיבר לשון הרע עם שאול, ושאול בא עם כל הסנהדרין, בוא נלך לאחימלך. באו לאחימלך, נוגעים לכהנים, ואז הוא אומר להם, איך אתה עושה דבר כזה? איך נתת לחם הפנים לדוד, איך נתת לו את החרב, איך נתת לו לשאול בהורים מתומים, והרי אין נשאלים, אלא למלך, או למי שהציבור צריך לו. אז דואג אומר להם, לא, ההלכה היא רק למלך. וכל הסנהדרין חולקים עליו, אומרים, אדוני, כבוד הרב, אנחנו רבים, אתה מעט, אנחנו יודעים כהלכה היא גם מלך וגם מי שהציבור צריך לו. ודוד המלך היה סף צבא של שאול, אז הציבור צריך לו. אני ארד, אני אלחם בקעילה, תלך, תלחם, לא. היה עוד מלחמה של שאול, אז היה כן שייך לעניין. בקיצור, אז ראינו את דואג שהוא משנה מהתורה. אז הוא משקר את התורה. מדרש שוחר טוב על תהילים, אומר שהקדוש ברוך הוא אומר לדואג, רשע, אתה לומד בתורתי ואתה משקר בתורה שלי? אני אומר, גם למי שהציבור צריך לו ואתה אומר לא, כביכול יש פה דו שיח בין הקדוש ברוך הוא לבין דואג. על כדי כך מפליא. טוב, עכשיו הלכה למעשה. שאול אומר לחיילים שעל ידו, תיגשו, הם מורדים במלכות, אחימלך הכהן ובניו הם כהנים, תהרגו אותם. למה הם מורדים במלכות? אף אחד מהחיילים לא היה מוכן ללכת להרוג. אמרו כבר, אדון המלך מחילה, אחרי רבים להטות, רוב סנהדרין אומר לו, אבל כל הסנהדרין אומרים לו, שזה לא הלך ככה, הם לא חייבים איתה. אז הם לא יכולים לעבור על דברי הסנהדרין, רובם, אחרי רבים להטות, ואז לא הרגו אותם. אז שאול פונה לדיינו, קרנה דגרתה, אהוד אביב הפמגה, מי שאומר את ההלכה, שעשיו בעצמו, תיגש, קח את החייל ותהרוג אותם. דואג, לא מחכה דקה, לוקח את החרב והולך להורג את אחימלך ואת הבנים שלו. ואם תראו את הלשון בנביא, תרעדו כולכם. אי אפשר להאמין, כן? זה המעשה הכי נוראי שיכול להיות. הרג אותם את אחימלך ואת בניו, וממשיך הרשע הזה, ואת נוב עיר הכהנים היכה לפי חרב, את כל העיר הרג. מה זה? שוגע את האמת, מה זה לזה? יהודי, הרג יהודים? מה עושה? ולא רק הרג אותם איך שיהיה, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, ושור וחמור ושה לפי חרב. זה מעשה נוראי. ראשית כל מי הרשה לך בכלל לנגוע בכל אנשי העיר? אתה אומר, אחי המלך, הוא בנה אבטו, מה אתה רואה בכל העיר? איך הוא הרגע אותם לפי חרב? מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק. בואו נזכור, איפה יש לנו את המובאה הזאת? שמואל שאמר לשאול, לך ואחרמת את עמלק. איך אמר לו? והם אתה, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משום ועד צל, מגמל ועד חמור. אותו לשון, הרשע הזה דואג. יודע שזה המצווה להרוג את עמלק, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, הפך אותו על היהודים, בדיוק הפוך. זה ההוכחה הכי גמורה, הכי גמורה שיכולה להיות, שדואג היה, כמו שאמרתי לכם, אדם רשע. זה ממש פלא פלאות. גמרא בסנהדרין אומרת, אמר רבי לוי, לא נטרד דואג אלא שהיה ממרה על פי בית דין של סנהדרין. כל סנהדרין אומרים לו, ככה הלכה, והוא אומר להם לא. אז בגלל זה הוא נטרד. למה תורה, למה תורה, אבל מה? היה משכח, כל מה שאני אומר, היה משכח. טוב, אומרת הגמרא, כמה שראו החכמים שהיה מטמא את הטהור ומטהר את הטמא, נתנו חברים ברגליו וגררו אותו מבית הדין, והוציאו אותו משם. דבר שני, מה שנדרין אומרת, שהקדוש ברוך הוא שלח שלושה מלאכי חבלה, אחד עשה אותו בצורע, אחד ששיקח את תלמודו, שכח את הלימוד שלו, והשני שעשה אותו בצורע, והשלישי ששרף את נשמתו ופיזר את כל הנשמה שלו בכל העולם. זאת אומרת, מחאה אותו לגמרי. אנחנו רואים שכל דבר נפלא, איך קורה דבר כזה? שרף את נשמתו ופיזר את עפרו. זה נגמרה בסנהדרין נקוף וו, עמוד שני. תראו מה זה. עונש של האדם שהוא מנה התנקם מהתורה, התנקמו בדיוק כמו שצריך בעמל הכי. אבל איזה מעשים רעים שהוא עשה, זה מדהים הרעיון. וההתממות שלו כשהוא מגיע, הרי איך אנחנו רואים אותו כשהוא היה בצורה? איפה ראינו אותו כשהוא בצורה? כן? הרי למחרת, שאול הלך לאותה אישה בעלת אור, והשמואל אומר לו, מחר אתה ובניך איתי פה. כאילו הם עומדים למות במלחמה הבאה. וככה זה היה, למחרת עלו כולם ומתו כולם. בערב, דוד המלך יושב במחנה שלו, ואז מגיע אותו איש עמלקי, שבא ואומר, זה הכתר של שאול המלך, אדוני המלך דוד, הנה, זה הכתר של האויב שלך, שהרודף אחריך. אנוכי מוטטתי את משיח השם. אמר לו, שאול, תעלה עליי, כי אחר על הלב שלו, והוא נשאר חי, קשה לו. אז אמר לו דוד, בן מוות אתה, כי פיך ענה בך אנוכי מוטטתי את משיח השם. וביקש מאחד הנערים שיהרגו אותו, והרגו אותו. תראה את הרשע הזה דואג, לא רק עשה מה שעשה, אלא גם מתנקם במלך של ישראל, שהוא שאול, בן בנה של רחל, והרג אותו, הוא בעצמו. הוא עמלקי, והוא הרג אותו. הוא מתנקם בבן בנה של רחל. לכן העונש שלו היה חמור מאוד, שהוא שלח את שלושה מלאכים האלה, יש לשרוף את הנשמה שלו ולפזר את העפר שלו. כן. לכבוד חנוכה נדבר בשבוע הבא עם עוזר השם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן רבי חנניה בן עקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכור את ישראל. יקרא לכם עליהם תורה ומצוות שנאמר, ומה יחפש למעשה צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.